כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Ovozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום שישי ט"ז בתמוז תשע"ה, מסכת נדרים, דפים מ' ומ"א. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם מדי בוקר בסייעתא דשמיא הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן ברדיו כל חיי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. ערב שבת קודש, פרשת בלק, מנהג הספרדים שבשבת קודש מכריזים על הצום. והשבת הזאת, 17 בתמוז, כמובן לא צמים, אלא הצום נדחה ליום ראשון. תענית 17 בתמוז, ביום ראשון חי בתמוז, תשע"ה. חמישה דברים הראו לאבותינו בי"ז בתמוז. בשנת בית אלפים תמ"ט לבריאת העולם שוברו הלוחות הראשונים אחר עשיית העגל בט"ז בתמוז. הדבר השני שהראה לאבותינו בי"ז בתמוז בוטל התמיד עוד בבית ראשון. הדבר השלישי שהראה ב-17 בתמוז בשנת ג' אלפים תתכ"ט לבריאת העולם ובקעה חומת העיר בזמן בית המקדש השני. ולפי התלמוד הירושלמי במסכת תענית, כך קרה גם בבית המקדש הראשון. הדבר הרביעי שהראה ב-17 בתמוז, אפוסטומוס הרשע משרי חיל יוון בזמן בית שני, שרף ספר תורה בפרהסיה במעבורות לוד. והדבר החמישי שהראה ב-17 בתמוז, הוא עמד צלם בהיכל. ג' השבועות הללו, מ-17 בתמוז ועד 9 באב, נקראים בין המיצרים, על שם הפסוק במגילת איכה, פרק א', פסוק ג', כל רודפיה ישיגוה, בין המיצרים. נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד השם. מחפשים דרכים להיות מוגנים ולהינצל בעזרת השם יתברך מכל מרעין בישין. עושים פעמינו אל בית המדרש. יהי רצון מפניך אדוני אלוהי ולא אבותיי שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון כהרגלנו בסייעתא דשמיא הוא פרק השינון הסיכום והחזרה על אשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו את דף למתת ממסכת נדרים. למדנו במשנה, מדיר מותר לבקר את המודר בעמידה אבל לא בישיבה, ומותר לו לרפותו רפואת נפש אבל לא רפואת ממון. אמרה הגמרא, כשהחולה מודר הנאה מן המבקר במקום שאין נוטלים שכר עבור ביקור בישיבה, מותר לו לבקרו אפילו בישיבה. ובמקום שנוטלים שכר עבור ביקור בישיבה, אסור לו לבקרו בישיבה, שהרי הוא מהנהו שאינו נוטל ממנו שכר, ומותר לבקרו רק בעמידה. כשהמבקר מודר הנאה מן החולה, לשיטת תולה מותר לבקרו בעמידה, שמסתמה כשהדיר את המבקר ליהנות מנכסיו, לא נתכוון לאוסרו באופן שצריך לו לחיותו. אבל אסור לבקרו בישיבה שאין זה חיותו, שהרי יכול לבקרו בעמידה. אילו שמואל סובר, מותר לו לבקרו אפילו בישיבה, שאף זה חיותו. שמואל מעמיד את המשנה, בשהחולה מודר מן המבקר, ומדובר במקום שנוטלים שכר עבור הישיבה, ולכן מותר לו לבקרו רק בעמידה ולא בישיבה. ונקטה המשנה דווקא את האופן הזה כדי להשמיענו, שאפילו במקום שנוטלים שכר עבור הישיבה, אין ליטול שכר עבור העמידה, כי זו מצווה. אפילו במקום שאין נוטלים שכר עבור הישיבה, ומכל מקום אסור לו לבקרו בישיבה, שגזרו חכמים שמה ישעה יותר מן הצורך, שאז יש לו ליטול שכר, בכל מקום, כמו שמפרש רבי שמעון בן אלקיים, שמטעם זה אסור המודר להיכנס לשדה המדיר בשביעית, אבל כשהמבקר מודר מן החולה, מותר לשיטת שמואל לבקרו גם בישיבה, שגם זה חיותו. לשיטת אולה המשנה מדברת בשהמבקר מודר מן החולה ומותר לו לבקרו בעמידה, כיוון שחיותו, אבל בישיבה לא, שאין זה חיותו כיוון שאפשר בעמידה. נאמר בברייתא, חלה הוא נכנס לבקרו, חלה בנו אסור לו לבקרו, אלא שואלו לשלומו בשוק. ובברייתא הזו מודה שמואל לאולה, שמדובר בשהמבקר מודר מן החולה ואסור לו לבקר את בנו, שמה נתכוון להדירו מחיותו של בנו. אבל הוא אינו יכול לפרש את הברייתא בשחולה מודר מן המבקר כמו שפרש את המשנה, כי ממה נפשך אם אסר המדיר גם את הבן, היה לו לומר בשניהם שמותר לבקרם רק בעמידה, ואם לא אסר את הבן כל שכן שמותר לו לבקרו. אמר יש לקיש רמז לביקור חולים מן התורה שנאמר אם כמות כל אדם ימותו נעילה ופקודת כל אדם יפקוד עליהם. מבאר רבה את דבריו אם כמות כל אדם ימותו נעילה שהם ימותו כדרך מיטת בני אדם. דהיינו שקודם מיטתם. עניים חולים ושוכבים במיטותיהם ופקודת כל אדם יפקוד עליהם. דהיינו שבני אדם מבקרים אותם. אז יאמרו הבריות לא השם של החני. מכאן רמז לביקור חולים מן התורה. דרש רבה את המשך הפסוקים אם בריאה יברא השם. אם נברא פיו של גיהינום כאן מוטב ואם הוא רחוק יתקרב לכאן כדי לבלוע את קורח. אבל אין לפרש שביקש משה שיברא השם את הגיהינום, שהרי הגיהינום כבר נברא קודם בריאת העולם, שהרי שנינו בברייתא. שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם. תורה דכתיב השם קנני ראשית דרכו, תשובה דכתיב בטרם הרים יולדו ותחולל תשב אנוש עד דקה. גן עדן דכתיב הייתה השם אלוקים, גן בעדן מקדם. גיהינום דכתיב כי ארוך מאתמול תופתה, ותופתה זה כינוי לגיהינום שכל המתפתה ביצרו נופל לשם. כיסא הכבוד דכתיב נכון כיסאך מאז, בית המקדש דכתיב כיסא כבוד מרום מראשון, מקום מקדשנו. שמו של המשיח דכתיב השם שמו לעולם לפני שמש ינון שמו. ואין לפרש שביקש משה שיברא השם פה לגיהינום, שגם זה כבר נברא בששת ימי בראשית, דכתיב אין חדש תחת השמש. עוד הרש רבה את הפסוק בספר חבקוק, שמש ירח עלה זבולה, שאף על פי שמקומם של השמש והירח ברקיע ששמו רקיע, בכל זאת במחלוקתו של קורח עלו לרקיע ששמו זבול שהוא למעלה ממנו, ואמרו לקדוש ברוך הוא, אם אתה מעניש את החולקים על משה, אנחנו מאירים את העולם, ואם לאו אין אנו מאירים. אמר להם הקדוש ברוך הוא, על כבודי אין אתם מוכים שבכל יום ויום הגויים עובדי הלילים משתחווים לכם ואתם מאירים. על כבודו של בשר ודם אתם מוכים? ירה בהם חיצים וחניתות כדי שיצאו להעיר. וכן עושה להם הקדוש ברוך הוא בכל יום כדי שיעירו, שנאמר לאור חיציך יעלכו. נאמר בברייתא מצוות ביקור חולים אין לה שיעור, אביי מפרש לעניין שאפילו גדול צריך לבקר את הקטן. ורבא מפרש שצריך לבקר את החולה אפילו 100 פעמים ביום. אבל אין לפרש כמו שפרש רב יוסף שאין שיעור למתן שכרה של מצוות ביקור חולים, כי גם שאר מצוות אין להם שיעור, שהרי נאמר במשנה הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. זהו התמצות, השינון והחזרה שלנו על דף למתת, הדף אשר למדנו אתמול. כעת נשיב על 6 השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור. שאלה הראשונה שנשאלה, כאשר נכסה המבקר אסורים על החולה, האם מותר לבקרו בעמידה או בישיבה? והתשובה היא, בעמידה ודאי מותר, ובישיבה, במקום שמקבלים שכר אסור, במקום שלא מקבלים שכר, לתירוץ הראשון בגמרא מותר, לתירוץ השני אסור, גזירה שמא ישעה מעבר לזמן המותר. שאלה שנייה, כיצד מעמידים את המשנה שאומרת נכנס לבקרו עומד אבל לא יושב? התשובה, לשמואל בנכסי מבקר אסורים על החולה ובמקום שמקבלים שכר על הישיבה ולא על העמידה או גזירה שמא ישעה, ולאולה מדובר בנכסי חולה אסורים על המבקר כיוון שהוא לא הדיר אותו מן חיותו. שאלה שלישית, באיזה אופן מדברת הברייתא שאומרת חלה הוא נכנס לבקרו חלה בנו שואלו בשוק? התשובה, לכל אלמה מדובר בנכסי חולה אסורים על המבקר. שאלה רביעית, מדוע למדיר מותר לבקר את המודר אפילו שהמודר נהנה? ואם אין לו, מדוע לאכול אסור ליתן לו? התשובה, מבקרו כיוון שהוא עושה מצווה והוא נהנה ממילא. וליתן לו אוכל אף שזה מצווה, זו הנאה בידיים. שאלה חמישית, למסקנה מה הפירוש ואם בריאה יברא השם? התשובה, שאם פי הגיהינום לא קרוב לכאן, שהקדוש ברוך הוא יקרב אותו. והשאלה האחרונה, מה הפירוש ביקור חולים אין לה שיעור? התשובה, שאפילו אדם גדול הולך לבקר את הקטן, ואפילו 100 פעמים ביום צריך לבקר את החולה. עד כאן מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו על דף למתת, הדף אשר למדנו אתמול. וחיית החי וראיה, כל ערוך ומוכן. בסייעתא דשמיא גדולה לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, ערב שבת קודש, פרשת בלק, תזיין בתמוז תשע"ה, עיקר העניין שלשמו התכנסנו הוא לימוד שני דפים יומיים. אחד להיום, יום שישי, לומדים את דף מ' ממסכת נדרים, ואחד למחר, שבת קודש, 17 בתמוז תשע"ה, לומדים את דף מ' א' ממסכת נדרים. את לימוד שני הדפים אנחנו מתחילים בדף למתת עמוד ב', 10 שורות לפני סוף הדף במילים תניה ביקור חולים אין לה שיעור. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה ונצליח. תניה שנינו בברייתא מצוות ביקור חולים אין לה שיעור. שואלת הגמרא מהי אין לה שיעור? אומרת הגמרא סבר רב יוסף למימר, חשב רב יוסף לומר שכוונת הברייתא היא שאין שיעור למתן שכרה של המצווה הזו. שאין השכר לפי ערך המעשה, אלא כפי ערך התוצאה שהיא רבה מאוד, היות והמבקר את החולה גורם לו שיחיה. שואל אביי על הפירוש של רב יוסף רבו, אמר לאביי וכל מצוות מי יש שיעור למתן שכרן, כלומר לפי פירושך בדברי הברייתא נמצא שיש חילוק בין מצוות ביקור חולים לשאר המצוות בעניין הזה. ונשאלת השאלה, לשאר המצוות יש שיעור למתן שכרן? ואתנן, הרי שנינו במשנה במסכת אבות פרק ב' משנה א', הווה זעיר במצווה קלה קו החמורה. כיוון שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות, דהיינו שאף מצווה קלה אין שיעור למתן שכרה. ואם כן, אין לפרש שכוונת הברייתא לגבי שיעור השכר, שהרי כל המצוות אין שיעור למתן שכרן. אלא אמר הבאי, מסביר הבאי את כוונת הברייתא שאין שיעור למחויבים במצווה הזו, שאפילו גדול צריך ללכת אצל קטן לבקרו בכל יום. והשיטה מקובצת כותב שנתחדש בזה שאין פטור של זקן ואינה לפי כבודו במצוות ביקור חולים. ולומדים זאת ממה שמצינו שהקדוש ברוך הוא ביקר את אברהם בחוליו אחר ברית מילה. ואנחנו מצווים להילך אחר דרכיו של הקדוש ברוך הוא, כמו שמבואר במסכת סוטה דף י' עמוד א'. ולכן, כשם שהקדוש ברוך הוא שהוא גדול ביקר את אברהם כשהוא קטן לנגדו, כך מצווה הגדול לבקר את הקטן. רבא אמר, כוונת הברייתא היא שאין שיעור למספר הפעמים שצריך לבקר את החולה, אלא אפילו 100 פעמים ביום צריך לבקרו שמה הוכבד עליו חוליו ברגע אחד, ולכן אין די במה שביקרו פעם אחת באותו יום. אמר רבי יחא בר חנינא, כל המבקר את החולה נוטל אחד מ-60 בצערו, מוריד מהחולה אחד מ-60 מהחולי. ויש מחלוקת האם הכוונה שהמבקר נוטל לעצמו את החולי שלוקח מן החולה, או שהוא רק מסיר מן החולי של החולה, אבל אין החולי שנטל ממנו נדבק בו. אמרי לי, אמרו לו לרבי יחא בר חנינא, אם כן, אם אכן המבקר את החולה נוטל אחד מ-60 מחוליו, אם כן, ליאלון שיטין ולוקמוה, יעלו אצלו 60 אנשים ויקימו אותו מחוליו, כיוון שכל אחד נוטל אחד מ-60 ויחד יטלו ממנו את כל חוליו. אמר לי, הישיב רבי יחא בר חנינא, מה שאמרתי שנוטל אחד מ-60 מן החולי, זה כי איסורה איתה דבי רבי. החישוב הוא כדרך שמצינו בדברי רבי בעניין אחר, שהגמרה מיד תביא. שהראשון נוטל אחד מ-60 מן החולי, והשני נוטל אחד מ-60 ממה שנשאר בו מן החולי. נמצא שלעולם לא יוכל להירפא לגמרי, היות וכל אחד נוטל אחד מ-60 ממה ששייר הראשון, ולא אחד מ-60 מעיקר החולי. מוסיפה הגמרה ואומרת שיש תנאי נוסף במה שנאמר שהמבקר נוטל מחוליו של החולה, הוא במבקר שהוא בן גילו של החולה בלבד. דהיינו דווקא הם נולדו באותו מזל. אבל אם אינו בן גילו, אינו נוטל מחוליו. ואחרונים מקשים, מדוע הוא צריכה הגמרה לתרץ שני תירוצים ולא הסתפקה בתירוץ האחד. כותב העיון יעקב שאם ייכנסו 60 בני אדם יחד לבקרו, יתלו ממנו את כל חוליו, ולכן אמרו שצריך גם שיהיה בן גילו, שדבר זה אינו מצוי, שיהיו 60 אנשים בני גילו של החולה שיכנסו יחד לבקרו. ומה שהוא צריכו לומר, כי איסורה איתה דבי רבי, היינו משום שבלו זה היה אפשר שאותו אדם שהוא בן גילו ייכנס אצלו 60 פעמים בזה אחר זה, וירפא אותו. לכן אמרו שזה כי איסורה איתה דבי רבי, שכל פעם שנכנס אצלו, אינו נוטל אלא אחד מ-60 ממה שנשתייר אצל החולה מהביקור הקודם. החתם סופר כותב שאם יהיו 60 מבני גילו שיבואו אליו בבת אחת, יועילו לו להקימו מחוליו, כיוון שכל אחד ייטול אחד מ-60 מחוליו, ונמצא שבין כולם ייטלו ממנו את כל חוליו, אלא שאין בידינו להכיר מי הוא בן גילו של החולה, ולכן, אף אם יכניסו את כל העולם אצל החולה בזה אחר זה, ויהיו ביניהם 60 אנשים בני גילו, זה לא יועיל לו, כיוון שבין אלו שהם בני גילו, ייכנסו אליו גם אנשים שאינם בני גילו, ונמצא שלאחר שבא אליו בן גילו לבקרו ונטל אחד מ-60 בחוליו, יפסיקו אחר שאינו בן גילו, ובינתיים שוב יכביד חוליו, וחזר אליו האחד מ-60 שנטל ממנו בן גילו, וכשיבקרנו עוד אחד שהוא בן גילו, שוב ייטול ממנו אחד מ-60 וחוזר חלילה, ונמצא שלעולם לא יסלקו מעליו את החולי לגמרי. אבל על כל פנים הועיל המבקר בכך, שלא יכביד עליו החולי יותר ממה שהיה לו בתחילה. המהרש"א בחידושי אגדות כותב שהטעם שהוסיפה הגמרא שדווקא בן גילו של החולה נוטל מחוליו, זה מפני שאי אפשר למצוא הרבה בני אדם שהם בני גילו של החולה. ונמצא שבעצם תירוץ הגמרא הוא משניהם, דהיינו, גם מזה שכל אחד נוטל אחד מ-60 ממה שהשאיר הראשון, וגם שרק בן גילו נוטל מחוליו, ולכן אי אפשר לרפותו אפילו מרוב חוליו. עכשיו מבארת הגמרא מה הכוונה איסורה איתה דבי רבי שהביאה הגמרא. אומרת הגמרא דתניא שנינו בברייתא, שמופיעה במסכת כתובות דף סמכת עמוד א', רבי אומר, בת הניזונת מנכסי אחין, כלומר אם האחים זנים אותה אחר שמת אביהם, ולמדנו שם בגמרא שיש חילוק בין בת גדולה, אם היא ניזונת או לא, לגבי מקרה שניסית ולא נתנו לאחים את עשירית מהנכסים כפי המגיע לה. אז בת הניזונת מנכסי אחין, אם האחים זנים אותה אחר שמת אביהם, נוטלת איסור נכסים, נוטלת עשירית מנכסי אביה לצורך נשואיה. אמרו לו לרבי לדבריך שכל בת נוטלת איסור מנכסי אביה, אם כן מי שיש לו 10 בנות ובן, ואבא מת, נמצא שאין לו לבן במקום בנות כלום, הועיל וכל בת נוטלת עשירית מנכסיו, נמצא שאחר שנוטלות הבנות את כל נכסי האב, לא נשאר לבן בנכסי האב כלום. אמר להן, השיב להם רבי, אין הדבר כך. אלא הבת הראשונה שניסית נוטלת איסור נכסים, והשנייה כשהיא ניסית נוטלת איסור מנכסי האב במה ששאירה הראשונה. והשלישית נוטלת איסור מנכסי אב במה ששאירה השנייה, וחוזרות וחולקות בשווה, שכיוון שבאו כולן בבת אחת ליטול את פרנסת נשואיהן, אינו בדין שאחת תיקח יותר מהאחרת, ולכן מחשבים את האיסור בדרך הזו שכל אחת נוטלת איסור ממה ששאירה הקודמת לה, ולבסוף, לאחר שנטלו את הכסף מירושת אביהם, חוזרות כולם ומכניסות את הכסף שחילקו לעצמן לתוך קופה אחת כללית, ואז מקבלים מתוך הקופה הזו שווה בשווה כל אחת עשירית. והמפרש כאן במסכת נדרים מבאר שנאמרו כאן שני דינים. האחד, שאם באו להינשא בזו אחר זו, נוטלת הראשונה איסור מנכסי אב, והשנייה איסור ממה ששאירה הראשונה וכן כולן. הדין השני שנאמר שאם באו כולן להינשא בבת אחת, מחשבים איסור לראשונה, ואיסור ממה ששאירה לשנייה עד העשירית, וחוזרות וחולקות כולן בשווה. אם כן, אותו חשבון עובד גם לגבי הביקור חולים. שמישהו בן גילו ונכנס לבקרו את החולה, הוא נוטל אחד מ-60 מחוליו, כשיכנס השני שהוא בן גילו, ויטול 1/60 מחוליו, הוא ייקח 1/60 ממה שהותיר הראשון. וזה היה הסברו של רבי יחא בר חנינא, לדבריו כל המבקר את החולה נוטל אחד מ-60 בצערו, שהכוונה היא כי איסורה איתה, דבי רבי. מספר את הגמרא בשורה האחרונה בדף למתת עמוד ב', רב חלבו חלה, נפק אחריז, יצא והכריז רב כהנה, רב חלבו בייש, רב חלבו חלה, לא איקה דקאתי, לא באדם לבקרו בחוליו. היון יעקב מסביר למה לא באו לבקרו, שלא היו בני גילו וסברו שביקור חולים הוא רק בבן גילו של החולה שנוטל מחוליו. פירוש נוסף, שרב חלבו היה חולה באחד מן החולאים המוזכרים לקמן בדף מ"א עמוד א', שאין לבקרה מפני שהדיבור קשה להם ולכן לא ביקרו הוא, כדי לא להכביד על החולה. אמר לו, ממשיכה הגמרא ומספרת, אומר רב כהנא לחכמים, מדוע אין אתם באים לבקרו? וכי לא כך היה מעשה בתלמיד אחד מתלמידי רבי עקיבא שחלה ולא נכנסו חכמים לבקרו. ונכנס רבי עקיבא לבקרו, ובשביל שכיבדו וריבצו לפניו, חיה מחמת שניקו וסידרו המבקרים את דירתו, עברי החולה. אמר לו התלמיד לרבי עקיבא, רבי יחיא עתני, כיוון שראה רבי עקיבא איך הועיל ביקור אצל חולה, יצא רבי עקיבא ודרש כל מי שאין מבקר חולים כאילו שופך דמים, כיוון שעל ידי הביקור עושים לחולה כל צרכיו ומחיים אותו. אם כן נמצא שמי שאינו מבקרו, הרי הוא כאילו גורם לו שימות. כי עת הרב דימי, כשהגיע רב דימי מארץ ישראל אל בבל, אמר כל המבקר את החולה גורם לו שיחיה, וכל שאינו מבקר את החולה גורם לו שימות. שואלת הגמרא, מה היא גרמה? כלומר, איך גורם לו המבקר שיחיה ואיך גורם לו שימות מי שאינו מבקרו? הילה, אם האם נאמר שכל המבקר את החולה גורם לו שיחיה מפני שהמבקש עליו רחמים שיחיה, וכל שאין מבקר את החולה גורם לו שימות מפני שמבקש עליו רחמים שימות, דהיינו שמי שאינו מבקר את החולה מסתם הזה מפני שנתייאש מרפואתו ולכן מבקש עליו רחמים שימות כדי שלא יצטער בחוליו, קשה לומר כך, שימות צל כדאי, תכן זה מסתבר שעל מי שאינו מבקרו מתפלל עליו שימות. אלא מתרצת הגמרא, כוונת רב דימי היא שכל שאין מבקר חולה, אין מבקש עליו רחמים לא שיחיה ולא שימות. כלומר, שלפעמים יש לבקש על החולה שימות, או חיגון, באופן שאין לו רפואה ומתייסר מאוד בחוליו. ולכן אמר רב דימי, שזה שאינו מבקרו, אינו גורם לו שיחיה באופן שיש להתפלל לרפואתו, וגם באופן שצריך לבקש עליו רחמים שימות, אינו גורם לו אפילו הנאה מועטת זו. אילו אמר שם מסביר את השקלא וטריא בגמרא, שמתחילה סברה הגמרא שכוונת רב דימי שאמר שגורם לו שימות, זהו מפני שמי שאינו מבקר את החולה מסתם מה הוא עושה, כן מפני ששונאו, ושונא זה מתפלל שימות החולה, וזהו הכוונה במה שאמר שגורם לו שימות. על זה הקשתה הגמרא, שימות על כדאי תך? הרי אף שאינו מבקרו מחמת שנאה ושמח בליבו על חוליו, מכל מקום אין לחשוד בו שיתפלל על החולה שימות. אלא ודאי שאין כוונת רב דימי לכך, רק שכיוון שהוא שונאו, אינו מתפלל עליו ובכך גורם לו שימות. שאילו היה מבקש עליו רחמים, אפשר שהיה עת רצון והייתה תפילתו נשמעת. על כן בזה שאינו מתפלל עליו נחשב כמי שגורם לו שימות. מספרת הגמרא, רבה יומה קדמה דחליש, ביום הראשון שחלה אמר להון, אמר לאנשי ביתו, לא תגלו לי איניש, לא תגלו לאף אדם שחליתי, כדי דלא להתרע מזלי, שלא יורע מזלו, כי יש לחשוש שמא יבקש עליו השונא שלו שירא לו ותתקבל בקשתו ויוסיף עליו בחוליו. מכאן ואילך, מהיום השני לחוליו ואילך, אמר להון לבני ביתו, פוקו ואחריזו בשוק, הצאו ואחריזו שחליתי, דקול דסני לי, כדי שמי ששונא אותי, לחדי לי, ישמח בצרתי, ועל ידי כן אפשר שיתרפא, משום דכתיב בספר משלי, פרק חף דלת, פסוקים י' ז' חי, בנפול אויביך אל תשמח, וסוף הפסוק הוא, פן יראה השם וירא בעיניו וישיב מעליו אפו, כלומר, פן יראה השם וירא בעיניו על כך שאתה שמח בנפילתו, ויבטל ממנו את הגזירה, ואם כן על ידי שישמחו אויביי בחוליי, אפשר שישיב השם את כעסו מעליי, ודרחים לי. כמו כן תועיל להכרזה כדי שכל האוהבים שלי, כשישמעו שחליתי ליבאי עליי רחמי, יבקשו עליי רחמים, שירפה. מסביר השיטה מקובצת? למה זה רע בעיני השם מפני שעובר אותו אדם השונא על לא תסנה את אחיך בלבביך? והטעם לכך שהשם השיב מעליו אפו, מפני שאין צער גדול לאדם אשר זה שאויביו שמחים על מפלתו. כיוון שכבר לקה בצער הזה, ינצל מצרתו. אומרת הגמרא, אמר רב כל המבקר את החולה ניצול מדינה של גיהינום. שנאמר, ספר תהילים פרק ממלף פסוק ב' אשרי משכיל אל דל ביום רע ימלטהו השם. המשכיל לעזור לדל יצילהו השם כשתבוא עליו רעה. אין פירוש דל לאמור בפסוק הזה, אלא חולה. וראיה לדבר שחולה נקרא דל ממה שנאמר בספר ישעיה פרק למתחת פסוק י' ב' בתפילת חזקיהו בעת שחלה, מדלה יבצעני מהחולי הזה אשלים את חיי. ומפרשי המקרא ביירו שני אופנים, או שכוונתו שימות מחוליו, או שכוונתו שיתרפא מחוליו. מזה אנו למידים שהחולה נקרא דל. מסביר המהרש"א שדווקא כאן מוכח שהכוונה בדל לחולה ולא לעני, כיוון שאם הכוונה לעני לא שייך לומר את הלשון משכיל אל דל, כיוון שאין צריך להשכיל כדי ליתן מנמון לעני. אלא ודאי שהכוונה לחולה וההשכלה היא לדעת איזה רפואה הוא צריך. והתפארת ציון מבאר שההשכלה היא על זמן הביקור ועל אופן הביקור, כמו שמבואר לכמן בדף ממ"א עמוד א', שיש זמן הראוי לביקור, וכיוון שישנם חולים בחולאים מסוימים שאין ראוי לבקרם. אומרת הגמרא אינמי, ראיה נוספת לכך שהחולה נקרא דל, מן עדיין קרא, מהפסוק הבא בספר שמואל ב' פרק י' ג' פסוק ד'. אמר יונדב לאמנון בראותו שפניו רעים מפני שנחלה באהבת תמר אחותו, מדוע אתה ככה דל בן המלך בבוקר בבוקר? מדוע אתה נראה דל וכחוש בכל בוקר? כעת ממשיכה הגמרא לבאר את הפסוק ביום רע ימלטהו השם, איכן יודעים שהכוונה על הגיהנום? אין פירוש רעה אומרת הגמרא אל הגיהנום, הגיהנום נקרא רע, שנאמר בספר משלי פרק ט"ז פסוק ד', כל פעל השם למענהו וגם רשע ליום רעה, כל דבר פעל השם למען קילוסו וגם את הרשע הניחו השם ליום רעה שהוא הגיהנום, שאז ייפרה ממנו וזהו קילוסו. ולפי זה ביור הכתוב הוא שהמשכיל אל דל שמשגיח על החולה לבקרו ולפקח בצרכיו, ביום רעה שהוא הגיהנום ימלטהו השם ויצילהו מדינה של גיהנום. ממשיך רב לפרש את שכרו של המבקר את החולה. ואם ביקר מה שכרו, מקשה הגמרא על שאלת רב מה שכרו, כדי אמר, הרי רב כבר פירש ששכרו של המבקר את החולה, שניצול מדינה של גיהנום. משיבה הגמרא אל הכוונת שאלת רב היא, מה שכרו של המבקר בעולם הזה? והמהרש"א מבאר שקושיית הגמרא היא שכיוון שהמבקר מחיה את החולה בעולם הזה, בדין הוא שיטול שכרו גם בעולם הזה. והעיון יעקב מבאר ששאלת הגמרא היא על פי המבואר במסכת שבת דף קכ"ז עמוד א', שמצוות ביקור חולים היא מהמצוות שאדם אוכל פירותיה בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא. לכן שואלת הגמרא מה השכר שנוטה לאדם שמבקר את החולה, מה השכר שהוא מקבל בעולם הזה. ועל זה מיישיב רב שהמבקר את החולה זוכה למה שנאמר בפסוק בספר תהילים פרק ממ"א פסוק ג', השם ישמרהו ויחיהו ואושר בארץ ואל תתנהו בנפש אויביו. והערת הגמרא את הפסוק מה שנאמר השם ישמרהו, היינו שישמרהו מיצר הרע שלא יחטא. מה שנאמר ויחיהו, היינו שיצילנו מן הייסורים. ומה שנאמר ואושר בארץ, ישובח בארץ, היינו שיהיו הכל מתכבדים בו. ומה שנאמר ואל תתנהו בנפש אויביו, היינו שהזדמנו לו רעים חברים כנעמן, כמו שהזדמנו לנעמן שריפו את צרעתו, שיעצו לו לשמוע לדברי אלישה שאמר לו לטבול בירדן, ובכך נרפא מצרעתו. ואל הזדמנו לו רעים כרחבם, כמו החברים שהזדמנו לרחבם שחילקו את מלכותו, יעצו לו להכביד עולו על העם, וכתוצאה מכך נחלקה מלכות ישראל לשניים, יהודה וישראל, ואיבד רחבם את מלכותו על ישראל ונשאר מלך ליהודה בלבד. עכשיו אגב שובה בגמרא עניין רחבם שיעצו לו היצע רעה, מביאה הגמרא מאמר בעניין הזה. אומרת הגמרא תניא, נאמר בברייתא המופיע במסכת מגילה דף למד א' עמוד ב', רבי שמעון בן אלעזר אומר, הם יאמרו לך ילדים בני, יאמרו לך ילדים לעשות דבר הנראה כבניין וכדבר מועיל, וזקנים יאמרו לך סתור, והזקנים יאמרו לך לעשות דבר הנראה כסתירה וכדבר שאינו טוב. מכל מקום, שמע לזקנים ואל תשמע לילדים, כיוון שבניין ילדים הוא בדרך כלל סתירה, כי בדרך כלל אין דעתם מיושבת ואינם רואים את הנולד, וייתכן שיצא מעצתם נזק. וסתירת זקנים, אף שלמרית עין זה נראה לך כדבר שאינו טוב, בניין. בסוף יוצא מעצתם דבר טוב ומועיל. המהרש"א מפרש על פי משל, אם יאמרו לך ילדים בני עלייה על גבי הבית וזקנים יאמרו לך סתור תחילה את הבית ובנה אותו שוב עבה כדי שיוכל לסבול את כובד העלייה, שמע לזקנים ואל תשמע לילדים, כיוון שבניין ילדים כזה הוא סתירה, כלומר בניין כזה עומד ליפול כולו בין הבית ובין העלייה, וסתירת זקנים שאומרים לך לסתור את הבית כדי לבנותו שוב ועלייה על גביו היא בניין, שעל ידי זה יתקיים גם הבית וגם העלייה. וסימן לדבר אומרת הגמרא, הוכחה לדבר, ממה שהראה עם רחבעם בן שלמה, שעל ידי עצת הנערים שיעצו לו לבנות ולחזק את מלכותו על ידי שיחביד את העול על העם, נסתר הבניין כולו ונחלקה מלכותו. אילו היה שומע לעצת הזקנים להקל העול מן העם, שזה כאין סתירה, הייתה מלכותו נבנית ומתחזקת. מביאה עכשיו הגמרא כמה מלכות מצוות ביקור חולים. אמר רב שישה בריידר אבידי, לא לסעוד איניש קצירה, לא יבקר אדם את החולה, לא בתלת שעי קדמייתא, לא בשלוש שעות ראשונות, ולא בתלת שעי בתרייתא, ולא בשלוש שעות אחרונות דיום של היום. כי איך ידע לו ליסח דעתי מן רחמי, כדי שלא יסיח את דעתו מלהתפלל על החולה, כלומר, שבשעות אילו יש לחשש שלא יתפלל עליו, שיהיה רפא. מבארת הגמרא מדוע בשעות אילו של היום עלול המבקר שלא לבקש רחמים על החולה, בתלת שעי קדמייתא, בשלוש שעות הראשונות של היום רפחה דעתי מתרחבת דעתו של החולה, כי מקל מעליו חוליו ונראה שנתרפא. דהיינו שהמבקר יסבור שאינו חולה כל כך, ולכן לא יבקש עליו רחמים. ולכן, שלא יבקר את החולה בשלושת השעות הראשונות של היום. ובתלת שעי בתרייתא, בשלוש שעות האחרונות של היום, תקיף חול שמכביד עליו חוליו על החולה, וסבור המבקר שאין לו תקווה ומתייאש מלבקש עליו רחמים. אמר רבין, אמר רב, אומר רבין בשמו של רב, מניין שהקדוש ברוך הוא זן את החולה? והריטב"א מבארת שאלת הגמרא, ממה שמצינו שחולים אינן אוכלים כמה ימים עד שאין ביכולתם לחיות בהיעדר אכילה, לולי שהקדוש ברוך הוא הטביע בחמימות החולי שיהיה בכוחה לזון את החולה ולהרוות אותו. והעיון יעקב מסביר שאף שהקדוש ברוך הוא זן את כל העולם מקרני רעמים ועד ביצי קרינים, מכל מקום הוא צריכו לראיה שזן אף את החולה, כיוון שהחולה הורה מזלו ואפשר שאין הקדוש ברוך הוא זנו. מביא רב ראיה שנאמר בתהילים פרק מ"א פסוק ד', השם יסעדנו על ערש דווי. יסעדנו מלשון מזון, כמו שנאמר בתהילים קד, ולחם לבב אנוש יסעד. אומרת הגמרא, ואמר רבין, אמר רב, עוד אמרה, אמר רבין בשמו של רב, מניין שהשכינה שרויה למעלה ממיטתו של חולה, שנאמר בתהילים פרק מ"א פסוק ד', השם יסעדנו על ערש דווי. והטעם שהשכינה שם כדי לשמור את החולה שלא ייפול בעצת יצר הרע. תניא נמי אחי, אומרת הגמרא, למדנו גם כך בברייתא שהשכינה שורה למעלה ממיטתו של החולה. נאמר בברייתא, נכנס לבקר את החולה, לא יושב לא על גבי מיטה ולא על גבי ספסל ולא על גבי כיסא, אלא מתעטף בדרך של כבוד ומורה, יושב על גבי קרקע, מפני שהשכינה שרויה למעלה ממיטתו של חולה, שנאמר השם יסעדנו על ערש דווי. וכשהחולה שוכב על גבי קרקע והמבקר יושב גבוה מעל הקרקע, נמצא שיושב למעלה ממקום השכינה שנמצאת מעל מיטתו של החולה. כך מבואר מדברי הר"ן שכתב, שיש מי שאומר שדווקא אם החולה שוכב על גבי קרקע, אסור לו מבקר להישב על גבי מיטה וספסל, שנמצא שם מבקר גבוה ממקום השכינה. המאירי מבאר שהטעם שאסור להישב על גבי מיטה וספסל, מפני שדרך החולה להרהר בתשובה ולבקש רחמים על עצמו, ואם יראה שהמבקר יושב במקום גבוה, יתייאש מן התפילה. ואמר רבין, אמר רב, אומר רבין בשמו של רב, מיטרא במערבה, כשיורד מטר בארץ ישראל, סעד הרב הפרט. נער פרט מעיד על כך עדות גדולה, משום שכשיורדים הגשמים בארץ ישראל, מתרבה נער פרט ממי הגשמים וניכר הדבר בבבל. סובר רב שכיוון שהנער מתרבה על ידי הגשמים, אסור לטבול בו, שיש לחשוש שמה נתרבו מי הגשמים, הקרועים נוטפין על מי הנער, הקרועים זוחלין, ואין מי גשמים מתארים אלא כשהם באשבורן, כלומר, כשהם נקבים ועומדים במקום אחד, אבל לא כאשר הם זוחלים. כפי שדורשים בתורת כהנים מהפסוק בספר ויקרא פרק י' פסוק למדווה, אך מעיין ובור מקווה מים יהיה טהור. מעיין מתאר בזוחלין, אבל מקווה אינו מתאר אלא באשבורן ולא בדרך זחילתו. אומרת הגמרא, ופליגה דשמואל רב חולק בכך על דברי שמואל. דאמר שמואל, נהרה מכיפה מתברך, הנער ממקורו מתברך, כלומר ממקום נביעת מימיו. מתברך הנער ומתרבים מימיו, שלדעת שמואל כשיורדים גשמים, הנער מתרבה מעצמו יותר ממה שהוא מתרבה ממי הגשמים. כמו שמבואר במסכת תענית דף ד עמוד א, שעל כל טפח של גשמים עולים כנגדו טפחיים מן הקרקע, ואם כן לדבריו אין לחשוש שמא ירבו נוטפים על הזוחלים. אומרת הגמרא, ופליגה דשמואל דשמואל, דברי שמואל אילו שאמר שהנער מתברך מעצמו, חולקים וסותרים את דברי שמואל במקום אחר. דאמר שמואל, אין המים מתארים בזוחלים, אין הנערות מתארים כשהם זוחלים, אלא פרט ביומי תשרי בלבד, אלא לטובל בנער הפרט בימי תשרי בלבד, לפי שפרט אין מימיו פוסקים, וכן הדין בשאר נערות שאינם פוסקים. אבל נערות שפוסקים לפעמים, אין לטבול בהם, משום שיש לחשוש בהם למי גשמים או הפשרת שלגים, ואף בפרט אין לטבול אלא בימי תשרי שאינם זמן גשמים ולא זמן הפשרת שלגים. אבל בשאר ימות השנה, את גשמים או אפשרת השלגים. ויש לחשוש שהם הרבו מי הגשמים או מי אפשרת שלגים שהם נוטפים על מי הנער שהם זוחלים. ואין מי הגשמים מתארים כשאין זוחלין, אלא רק כאשר הם עומדים. אומר הרן, כוונת הגמרא דווקא לאדם שאינו בקי בנער, כי אדם כזה יכול לטבול בפרט בימי תשרי, כיוון שמסתמה בימים אלו אין הנוטפים רבים על הזוחלים. אבל אדם שמכיר את הנער צריך לשער לפי גודלו של הנער בימי תשרי. אם הנער גדול עכשיו ממשהו בימי תשרי, אין לטבול בו, שם הריבוי מימיו של הנער הוא ממי הגשמים. ואפילו בימי תשרי, אם רואה שנתרבו מימיו יותר מהרגיל לימי תשרי, שיש לחשוש שרבו בו הנוטפים, אסור לטבול בו. ואם אינו גדול ממשהו בימי תשרי, מותר לטבול בו אף בשאר ימות השנה, כיוון שמוכח שלא גדל ממימי הגשמים. שהרי אינו גדול ממשהו בזמן היובש. הראש מבאר את דברי שמואל הללו, אלא בפרט בימי תשרי, שדווקא פרט שהוא נער גדול אין חוששים בתשרי לריבוי מי הגשמים על מי הנער. אבל בנערות קטנים גם בתשרי חוששים שמה נתרבו נוטפין על הזוחלין. אומרת הגמרא, אבו עד שמואל, אביו של האמורה שמואל, עבד לאון מקוואות לבנתי. בנה מקוואות לבנותיו ביומי ניסן, בימי ניסן, כדי לטבול בהם. לפי שבזמן זה אין לטבול בנער, כי יש לחשוש שמה מתרבים מי הגשמים על מי הנער. ואם כן אסור לטבול בו שאין מי גשמים מתארים בזוחלין, אלא כשהם עומדים. ומפצי ביום התשרי. וכשהיו טובלות בנהר בימי תשרי, שאז אין לחשוש לריבוי מי גשמים על מי הנהר, היה עושה להם מחצלאות כדי להניחם בתוך הנהר תחת רגליהם בשעת הטבילה, כדי שלא ידבק ברגליהם הטיט שבנהר ויחצוץ בטבילתן. ולמה הוא עשה זאת רק לבנותיו ולא לאשתו? מפני שבנותיו היו דרות סמוך לנהר ולא היה להם מקוואות, ולכן הורה להם שיכולות לטבול בנהר בימי תשרי, אבל לא בימי ניסן. ובימי ניסן הוא עשה להם מקוואות, אבל הוא ואשתו לא היו דרים סמוך לנהר, והיו שם מקוואות, ובהם אשתו הייתה טובלת, לכך לא הוא צריך לעשות לה מקוואות בימי ניסן. אומרת הגמרא, אמר רבי עמי, אמר רב, מהי דכתיב, מהו הנאמר בספר יחזקאל פרק י"ב פסוק ג', כשציווה הקדוש ברוך הוא ליחזקאל לגלות ממקומו למקום אחר, כדי לרמז לעם שעתידים אנשי ירושלים לילך בגלות, שמא על ידי כך יחזרו בתשובה. ואתה בן אדם, עשה לך כלי גולה וגלית ממקומך אל מקום אחר לעיניהם, אולי יראו כבית מרי המה. מפרט רב מהם הכלים הנקראים כלי גולה, שהם כלים הנחוצים לאדם ההולך בגלות. זונר, הכלי שנותנים בו שמן כדי להעיר, פמות בלשוננו, וקערה קטנה כדי ללוש בה בצק, כדי שלא יצטרכו ללוש אותו בחול, ושטיח, אור כדי לאכול עליו. ובמדרש איכה נחלקו רבי חייא ברבא ורבי שמעון בן חלפתא, מהם כלי גולה? רבי חייא ברבא אמר נוד ושטיח וקערה, ומפרש במדרש שם שכל אחד ואחד מהדברים האלו משמשים לשני שימושים. בנוד, בחיימת, אפשר ליתן קמח וגם אפשר להניח אותו תחת ראשו לשכב עליו. קערה אפשר לאכול בה ואפשר לשתות ממנה. שטיח אפשר להישב עליו ואפשר לישון עליו. משמע מדברי המדרש ששטיח הוא כדי לישון עליו ולא כדי לאכול עליו. וגם לגבי נר, פמות שעשוי ממתכת, כותבים התוספות במסכת שבת דף מ"ד עמוד ב', שאינו עשוי להדלקה בלבד וראוי להשתמש עמו כל שעה לדבר אחר, ונמצא שהוא משמש לשני דברים כמו נוד, קערה ושטיח. מפרשת עכשיו הגמרא בדף מ"א עמוד א' את הנאמר בפרשת התוכחה בספר דברים פרק כוח פסוק מ"ח, ועבדת את אויביך ברעב ובצמא ובעירום ובחוסר כל, שאפילו דברים הכרחיים לא יהיו להם. ובחוסר כל, אומרת הגמרא, אמר רבי עמי, אמר רב, בלא נר ובלא שולחן, שלא יהיה להם נר להעיר ושולחן לאכול עליו. רב חיסדא אמר בלא אישה, זה הכוונה בחוסר כל, שלא תהיה אישה נשואה להם. רב ששת אמר בלא שמש, שלא יהיה להם שמש לשרתם. רב נחמן אמר בלא דעה. תניה נאמר בברייתא שבחוסר כל פירושו בלא מלח ובלא רבב, בלא שמן. אמר רבי נקטינן, מסורת בידינו מאבותינו, שאין עני אלא בדעה. כמו רב נחמן שפירש בחוסר כל, הכוונה בחוסר דעת. במערב האמרי בארץ ישראל היו אומרים במעלת הדן דדה בי, מי שדבר זה ישנו בו, וכוונתם כלפי הדעת, כלומר מי שיש בו דעה, כולה בי, יש בו הכל. דלא דה בי, מי שאין בו דעה, מה בי, מה יש בו, כלומר אין בו כלום. דה קני, מי שקנה דעה, מה חסר? מה חסר לו? הרי לא חסר לו כלום. דה לא קני, מי שלא קנה זאת, מה קני, מה קנה? כי מאחר שאין לו דעה, לא יועיל לו כל מה שקנה. מסביר העת יוסף שיש אדם שהוא בן דעת בטבעו, שנולד עם שכל חריף ויש לו דעת, ועל זה אמרו דדה בי, שיש לו דעת. יש אדם שאינו בן דעת בטבעו ואין שכלו חריף, אלא על ידי יגיעה הוא החכים. עלה נאמר, דה קני, שנתייגע, וקנה את הדעת. ומי שאינו בן דעת בטבעו וגם אינו משתדל לקנות את הדעת, אין לו כלום. אילו הקרן אורה מסביר שכפל הדברים הם לומר שאף אדם שנולד בן דעת אין לו לסמוך על שכלו לבד, אלא צריך לקנות דעת שלימה מחכמים ונבונים. ועל זה אמרו דה קני, שאף מי שנולד חכם יש לו להוסיף ולקנות דעת שלימה מהחכמים. מתוך שהייתה הסוגיה ליל בדף מ' עמוד א' עוסקת בביקור חולים ובוחן, כמה מאמרים העוסקים בחולי ובדברים הקשורים לו. אמר רבי אלכסנדריה, אמר רבי חייא בר אבא, אין החולה עומד מחוליו, אין הוא מבריא ממחלתו עד שמוחלין לו על כל עוונותיו. וכל חולה שעברי בידוע שנמחלו עוונותיו, שנאמר בספר תהילים פרק קג פסוק ג', הסולח לכל עוונייכי, ולאחר מכן הרופא לכל תחלוייכי. המהר"ל בחידושי אגדות מפרש שכל חולה על ידי מחלתו נשתנה טבעו ונפסד על ידי כך, ואינו יכול להתרפא אלא על ידי שמקבל טבע וחיות חדשים. הוא מגיע למדרגה כאילו נולד מחדש, ולולי כן, לא היה מבריא, מכיוון שעברי בהכרח שנמחלו כל עוונותיו, שהרי הוא כנולד מחדש. והמאירי מפרש שהטעם שמוחלים לחולה על כל עוונותיו, כיוון שדרך החולה לשוב בתשובה ולהתפלל, החולי הוא סיבה שהתפלל ולכן מוחלים לו על כל עוונותיו. השיטה מקובצת מבאר שאם עברי מחוליו, סימן שנמחלו לו עבירותיו, כי ממה נפשך? אם היה מוטל עליו עונש מיטה, הרי היה מת בחוליו, אם היו מוטלים עליו שער עונשים, כבר קיבל אותם בחוליו. רב אמנון אמר, העומד מחוליו חוזר לימי עלומיו, חוזר לימי נעוריו. כלומר שמתחזק טבעו להיות בריא יותר ממה שהיה קודם שחלה, וכאילו נעשה יותר צעיר. שנאמר לגבי חולה שנתרפא בספר איוב פרק למד ג' פסוק חפי, הוא תפש בשרו, התרבה בשרו בלחלוכית, מנוער. יתר על מה שהיה בימי נעוריו, ישוב לימי עלומיו, יחזור לימי נעוריו. דורשת הגמרא פסוק נוסף שנאמר לגבי חולה, בספר תהילים פרק מ"א פסוק ד' נאמר כל משכבו הפכת בחוליו. פירוש הפסוק לפי פשוטו הוא כך, השם יסעדנו על ערש דווי שהוא סועד את החולה השוכב על מיטתו, כל משכבו הפכת דרך משל כגון חולה שיש צורך להופכו מצד אל צד, כך השם הופך ומטפל בחולה. והמלבי מפרש שאם אין לחולה מי שיחליף את משכבו, דהיינו כלי מיטתו, יהפוך לו השם את משכבו ויטפל בו. דורשת הגמרא את הפסוק הזה, אמר רב יוסף, הפסוק הזה בא לומר, דעל ידי המחלה משכח החולה את לימודו, והכתוב מתפרש כך, כל משכבו היינו כל לימודו שהיה מסודר לו מקודם כמיטה מוצעת, נהפך בחוליו ונתבלבל. מספרת הגמרא שכך אכן הראה לרב יוסף בעצמו, רב יוסף חלש, רב יוסף חלה, ומתוך כך יעקר ללימודי נעקר ונשכח לימודו. האדרי אביי לקמי, יחזירו אביי לפניו, כלומר חזר ושינן לפניו את תורתו שקיבל ממנו כדי להזכירו. היינו, דבכל דוך תאמרינן, זה מה שאנו אומרים בכל מקום, אמר רב יוסף, לא שמיע לי עד השמעת, לא שמעתי את הסוגיה הזו, ואף על פי שכן שמעה, ואף לימד אותה את אביי, אלא שנשכחה ממנו. אמר לאביי, את אמרית הניהלן, אתה אמרת לנו את השמוע הזו, ומהמתנית אמרית הניהלן, ומן הברייתא הזו, הוכחת לנו את השמוע הזו. הביאה הגמרא מעשה נוסף כאין זה, כי אבי גמי רבי, כשהיה רבי שונה את המשנה בתלת עשרי אפי הלכתה, ב-13 אופנים של הלכה, כמו שאמרו במסכת ברכות דף כ' עמוד א', שיש בידינו 13 אופנים ללמוד את מסכת אוקצין, אפילו מסכת אוקצין שלימודה קשה. דהיינו, המשנה בצירוף כמה וכמה ברייתות שנשנו עליה, שמולים ל-13, ואת חלקם מנה שם רשי, משנת רבי ורבי חייא, משנת בר כפרה ולוי ותנא דבי שמואל. רשי מציין שם את הגמרא שלנו, שרבי היה שונה את ההלכה, ב-13 אופנים. הגמרא היה מלמד לרבי חייא 7 מנעון, 7 אופנים מתוך ה-13. לסוף חלש רבי, חלה רבי ושכח את לימודו. עד הרב חייא קמי החזיר ושינן רב חייא לפניו אנו 7 אפי דה הגמרא, את 7 האופנים שלימדו רבי קודם שחלה. אבל שיטה אזדו, 6 פנים הלכו להם, כלומר נעלמו ונשכחו, והם 6 האופנים שלא לימד רבי את רבי חייא ולא היה מי שיזכירם לו. אבי ההוא קצר היה שם הכובס, דעה ושמיע לה לרבי כדעה וגריס להו, כשהיה שומע את רבי כשלמד את 13 האופנים. אז על רב חייא הלך רב חייא וגמר יתאון כמי קצרה, למד אותם אצל הכובס, ועדר יתון כמי רבי, ובא והחזירן לפני רבי. לאחר מכן, כדעה וחזי לרבי להו קצרה, כשראה רבי את אותו כובס, אמר לרבי, אתה על ידי שהחזרת את 6 הפנים שנשכחו, עשית אותי ואת חייא, כאילו בראת אותי ואת רבי חייא מחדש. וזה על פי מאמר ריש לקיש במסכת סנהדרין דף צדיתת עמוד ב', כל המלמדת בין חברו תורה מעלהו הכתוב, כאילו עשאו, כמו שנאמר אצל אברהם אבינו ואת הנפש אשר עשו בחרן. ומפרש רשי, שהתרגום מתרגם את המילים אשר עשו, ששיעבדו אותם לתורה וכינה זאת הכתוב, בשם עשייה. איקא דאמרי אומרת הגמרא יש אומרים שלא כך אמר לו רבי, אלא אחי כאמר לו, כך אמר לו רבי לכובס. אתה עשית את חייא על ידי שלימדת אותו, וחייא עשה אותי על ידי שלימד אותי מה ששמע ממך. והמהר"ל בחידושי אגדות מפרש שיש חילוק לדינה בין שתי הלשונות. לפי הלשון הראשון נחשב רבי כתלמיד של הכובס וחייב בכבודו כאילו היה רבו, שהיה רבי חייא כשליח להעביר לרבי את דברי הכובס, ולכן אמר לו רבי, אתה עשית אותי ואת חייא. אבל לפי הלשון השני לא נחשב רבי כתלמידו של הכובס ואינו חייב בכבודו, כיוון שלא למד ממנו ממש, רק מרב חייא. ואילו התפארת ציון אומר שאין חילוק לדינה בין שתי הלשונות, אלא החילוק ביניהם, כי לפי הלשון הראשון, שישה דינים נעלמו ממנו, היו הלכה בלא טעם, ורבחיה לא החליט מדעתו על אמיתותם עד ששנעם לפני רבי, ורבי החליט על אמיתותם, ונמצא שמתחילה עשה כובס את רבי, ואחר כך עשה את רבחיה. אבל הלשון השני היו הלכות בטעם. מיד ששמעם רבחיה מהכובס, החליט על אמיתותם, ולכן אמר רבי שהכובס עשה את רבחיה, ורבחיה עשה אותי, כי רבחיה החליט עליהם קודם לרבי. חוזרת עכשיו הגמרא לעניין רפואת החולה. ואמר רבי אלכסנדרי, אמר רבחיה ברבא, גדול נס שנעשה לחולה שמברים ממחלתו, יותר מן הנס שנעשה לחנניה, מישאל ועזריה שניצלו מכבשן האש. שהרי האש של חנניה, מישאל ועזריה הייתה אש של אדיוט, אדם הדליק אותה והיה קיומה בדרך טבעית, והכל יכולים לחבוטה לידי מים או אפר. ואילו האש הזו הבוערת בקרבו של חולה, דהיינו החום שמחמת המחלה, של שמיים היא, נוצרה בידי שמיים, ומי יכול לחבוטה ולרפות את החולה? הרי אין זה בידי שום אדם, וכיוון שנתרפא, הרי ניצול מדבר שהוא קשה יותר מן האש שהושלחו לשם, חנניה, מישאל ועזריה. אומר המהר"ל בחידושי אגדות, שאין פירוש הדברים שזה פלא וחזון בלתי נפרץ שחולה יתרפא ממחלתו, יותר מהצלת אדם מכבשן האש, כי בוודאי רבים המתרפים מהחולי על אילו שניצלים מכבשן האש. הכוונת הגמרא היא שהרפואה ממחלה באה מדרגה גבוהה יותר מאשר ההצלה של חנניה, מישאל ועזריה מכבשן האש, מאחר שהחולי מקלקל את גופו וטבעו, והוא צריך לקבל חיות חדשה וכוח חדש, מה שאין כן באדם הניצול מכבשן האש. המהרש"א כותב שהנפקמינה בזה שצריכים להרבות לבקש רחמים שהשם ירפא את החולה, כיוון שבשביל רפואת החולה צריך נס גדול. ועוד שאם נתרפא החולה יש לו לדעת שנעשה לו נס גדול ונקים לו מן זכויותיו בגלל הנס הזה. ויהיה הגמרא מאמר נוסף שאמר רב אלכסנדרי בשם רבחיה ברבא. ואמר רב אלכסנדרי אמר רבחיה ברבא ואמרי לה, ויש אומרים שמאמר זה אמר רב יהושע בן לוי. כיוון שהגיע קיצו של אדם, הגיע זמן מיטתו, הכל, כל הברואים מושלים בו כדי להמיתו. אפילו יתוש, אפילו זבוב מושלים באדם להמיתו. שנאמר, לאחר שהרק קין את הבל בספר בראשית פרק ד' פסוק י' ב', ונתקלל להיות נע ונד, אמר לפני הקדוש ברוך הוא, והיה כל מוצאי יארגני, כלומר שהיה ירא מפני הבריות, כי מאחר שנסתלקה ממנו השגחת הברואה, יוכלו הכל להרוג אותו. וכמו כן, כל אדם שהגיע זמן מיטתו, הכל מושלים בו. ועיון יעקב מפרש את הגמרא על פי המדרש בספר בראשית, שאדם שהוא בצלמנו ודמותינו, עליו נאמר, הורדו בדגת הים, שהוא מושל בכל הבריות, כי יש לו צלם אלוקים. אבל אדם שאינו בצלמנו ודמותינו, ירד במדרגה מדגת הים והם ימשלו בו. כאשר הגיע קיצו של אדם, שר ממנו צלם אלוקים, ולכן אינו מושל עוד בבריות, אלא הם מושלים בו. והמהר"ל בחידושי אגדות מפרש שלכל אדם יש שמירה ומזל מלמעלה, כאשר בא קיצו מסתלקת ממנו שמירה הזו, וממילא הכל מושלים בו. ועוד, שכיוון שלכל אדם יש מקום בפני עצמו, אין אחרים יכולים להזיק לו, כי אין כל בריאה יכולה להיכנס לתוך מקומו כדי לדחותו. כאשר מגיע קיצו, אין לו כבר מקום בעולם הזה, וכיוון שאין לו מקום, כל אחד יכול להיכנס לרשות שלו ולמשול עליו. כמו כן, קין פחד שכולם יהרגו, כי נסתלקה ממנו השמירה. מביאה הגמרא מקור נוסף לכך, רב אמר שהדבר הזה נלמד מן הדן קרא, מן הפסוק שנאמר בספר תהילים, פרק קי"ט, פסוק צד י"א, למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך. פסוק נדרש כך, כיוון שנשפט האדם למות, הכל נעשים עבדים של הקדוש ברוך הוא לקיים את המשפט ולאורגו. המהרש"א מבאר של רבי יוסי הסובר במסכת ראש השנה דף ט"ז עמוד א', שאדם נידון בכל יום, מובן הפסוק למשפטיך עמדו היום, כי כל בני האדם עומדים בכל יום למשפט, אבל לשאר התנאים שם, רבי מאיר ורבי יהודה, שאדם נידון רק בראש השנה, צריך לבאר את כוונת הכתוב למשפטיך שנגזרו בראש השנה, עמדו היום כי הכל עבדיך, עמדו בכל יום שלוחיך לקיים את המשפט. מביאה הגמרא דוגמאות לזה, רבא ברשילה אמרו לו לרבא ברשילה, שכיב גברא גבוה, מת אדם גבוה ואופן מיטתו היה, אבי רכיב גיר דונה זוטרה, היה רוכב על פרדה קטנה, מטה טיטורה, כשהגיע לגשר, הסתווית נכנסה רוח שטות באותה פרדה, ושדיה השליחה אותו מעליה לנהר, וקשחי והוא מת. ואף שהיה גבוה והפרדה הייתה נמוכה ולא נפל אלא מעט, בכל זאת הוא מת. קרי על נפשי, קרא רבא ברשילה על עצמו את הפסוק למשפטיך עמדו היום, שכשנגזר על האדם למות נעשים הכל שלוחיו של מקום, כדי לקיים את גזר הדין. ומפרש העץ יוסף שהחידוש במעשה הזה, שנכנסה רוח שטות בפרידה, כי כשנגזר על האדם למות אפשר שינתן בלב כל בעל חיים רוח שיגעון נגד טבעו לעשות את הדבר הנצרך שהאדם ימות על ידו. והבן יוי אדם מפרש שלכן פרשו שהאדם היה גבוה והפרידה קטנה כדי להוסיף בגודל החידוש, שהרי מכיוון שהיה אדם ארוך והפרידה קטנה הגיעו רגליו לארץ בעת הרכיבה, כשנכנסה בפרידה רוח שטות או בעלה היה יכול בנקל להישמת ממנה ולא היה ניזוק, ואף על פי כן לא נשמת ממנה והפילה אותו למים. וזה הכוונה של הפסוק למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך, דהיינו אפילו אלו שאינם ראויים מצד עצמם להיעשות את השליחות לאורגו, כגון הפרידה מצד קטנות גופה, מכל מקום הכל עבדיך, ואף הוא עצמו לא מנע במעשיו מקיום גזר הדין ולא ירד מהפרידה. מעשה נוסף בעניין הזה מביאה הגמרא, שמואל חזיה שמואל ראה להאו אקרבה, לאקרב אחד יטיבה אקרוקטה, יושב על גבי צפרדיה, ועברה נערה והעבירה אותו הצפרדיה את הנער שאין אקרב יכול לשוט בעצמו. תרקה גברה, קצה אקרב, אדם אחד בעבר השני של הנער, ומיית, ומת אותו אדם. קרא עלי קרא שמואל על אותו אדם את הפסוק הנזכר לעיל, למשפטיך עמדו היום, שכשנגזר על האדם למות מתקיימת הגזירה לידי הכל, שמכיוון שהיה על אותו אדם למות, נתחברה הצפרדיה אל האקרב, כדי שתוכל לעבור את הנער ולהמית את האדם. דנה הגמרא עכשיו, איזה חולה מבקרין? אמר שמואל, אין מבקרים את החולה, אלא למי שחלצתו חמה, שלבשה אותו חמה, דהיינו שעלה חום גופו. שואלת הגמרא להפוק אימי, איזה חולי בא שמואל למעט בדבריו ולומר שאין מבקרים את הלוקה בו, שמכיוון שאמר שמבקרים רק את מי שחלצתו חמה, משמה שהוא בא למעט חולים אחרים? משיבה הגמרא שכוונתו להפוק יד אתניה, זה בא למעט את החולים המנועים בברייתא שאין מבקרים אותם. רבי יוסי בן פרטה אומר, משום רבי אליעזר, אין מבקרים לא חולי מעיים ולא חולי העין ולא מחושי הראש, לא כאבי הראש. ולזה נתכוון שמואל באומרו, שאין מבקרים רק למי שחלצתו חמה, למעט שאין מבקרים את שלושת החולים הללו. מבררת הגמרא מדוע לא מבקרים אותם. בישלמה מה שאין מבקרים חולי מעיים. טעמו מובן, משום כיסופה מפני הבושה שפעמים מצליחים לנקביהם, ואם יערכן בזה שמבקרים אותם, יבואו לידי בושה. אלא חולי העין ומחושי הראש, מה איתם, למה לא מבקרים אותם? מבארת הגמרא משום רב יהודה, בגלל מאמרו של רב יהודה, דאמר רב יהודה, דיבור הקשיא לעינה, הדיבור אינו טוב לחולי העין, ומעלי לאישתה, אבל הוא מועיל לחום, ולכן אין מבקרים את חולי העין, כי בעת הביקור משוחחים עם החולה, והדיבור אינו טוב לו. כמו כן, מייחוש הראש, גם כן טבעו שהדיבור אינו טוב לו. לעומת זאת, טוב לבקר את מי שיש לו חום, כי הדיבור יפה לו. מביאה הגמרא ממרה נוספת בעניין החום, אמר רבה, אי אישתה, החום של החולי, אילב לולי דאו פרוונקה דמלכה דמותה, שליח של מלאך המוות, משום שעל ידי החום אנשים מתים, מעלי הוא טוב לחולה, כחיזרה לדיקלי, כמו שענפים דופים לעץ הדקל, כמו שענפים טובים לעץ הדקל, שהם גדלים בו מסביב ועל ידם הוא נשמר מבהמות וחיות, כך החום מועיל לחולה. כשהוא בא אחד לתלתין יומין, פעם ב-30 יום, וכמו כן דומה טובתו של החום, כי תירק לגופי, כמו שהמרקחת הקרויה תרייקה טובה לגופו של האדם. רב נחמן בר יצחק אמר, לא היא לא החום עצמו ולא תרייקי, ולא התועלת שלו הדומה למרקחת, כלומר אני לא חפץ לא בחום ואני מוותר על התועלת שלו. אמר רבא בר יונתן, אמר רבי יחיאל, ארסן יפה לחולה לרפואתו. מבררת הגמרא מהי ארסן, מהו המאכל ששמו ארסן. אמר רבי יונתן, חושלה דסערי עתיקתה, סעורים כלופים ישנים דריש נפיה שנופלים מן הנפה בראשית הניפוי. אמר רבי, סעורים הללו כדי שיהיו מרפים את החולה, בעיין בישולה צריכים בישול מרובה, כאין ביסרה דתורה, כמו בשר של שור שצריך בישול מרובה. דעה אחרת מהי ארסן? רב יוסף אמר, ארסן הוא סמידי דסערי עתיקתה, סולת של סעורים ישנות דריש נפיה שנופלים בתחילת הניפוי. גם לפי הדעה הזו אמר רבי, בעיין בישולה, הם צריכים בישול מרובה כביסרה דתורה כמו בשר השור. לאל מנתה הגמרא כמה מיני מחלות שאין מבקרים את החולה בהן, ומביאה עכשיו הגמרא מחלה נוספת שדינה הוא כך. אמר רבי יוחנן, החולה בחולי שנקרא בור דם, בעניין המחלה שהוא מקלח דם מלמטה, אין מבקרים אותו, ואין מזכירים שמו של החולה על שם מחלתו, כגון פלוני חולה בחולי בור דם, משום שאינו לשון נקייה. מבררת הגמרא מה היא טעמה? מה הטעם שלא מבקרים חולה כזה? אמר רבי אלעזר, מפני שהוא כמעיין הנובע. נובע ממנו דם כמעיין, ופעמים הוא נצרח לנקבה, וזה גורם לו מחוב וצער, ובא לידי בושה מהמבקרים הרואים בצערו. ואמר רבי אלעזר, למה נקרא שמו בור דם? מפני שהוא כמעיין הנובע דם. והמילה בור דם מורכבת משתי תיבות. בור דם, שהוא כמו בור הנובע דם. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, הוא מרפא הוא רפואת הנפש, אבל לא רפואת ממון. מבררת הגמרא מהי רפואת הנפש ומהי רפואת ממון. איך היא קטני? כיצד נשנית המשנה ומהו ביורה? אילי מה אם נאמר דרפואת נפש שמוזכרת במשנה להיתר. היינו רפואה בחינם, בלא נטילת שכר תמורתה, ונפש פירושה רצון כלומר שמותר לו לרפותו רק ברצון ובנדבת ליבו, דהיינו בחינם, ומה ששנינו, רפואת ממון, היינו רפואה בשכר, וזה אסור, כי הרופא נהנה מן החולה במה שנוטל ממנו שכר על רפואתו, ומדובר במשנה, כשנכסה החולה, אסורים בהנאה לרופא, ולכן אסור לרופא ליטול שכר על הרפואה, דוחה הגמרא שאי אפשר לפרש כן, כאילו בא התנא להשמיע את הדין הזה, ולתנא אחי היה לו לשנות כך, מרפא הוא בחינם, אבל לא בשכר, שאז הדין היה מפורש בדברי המשנה. למה נקט התנא במשנה לשון של נפש וממון שלא ברור כל צורכו? אלא יש לפרש את המשנה באופן אחר, שמדובר ברופא שאסר על החולה ליהנות מנכסיו. ומה ששנינו במשנה מרפא הוא רפואת נפש, היינו שמותר למדיר לרפות את גופו של המודר, אף על פי שהוא מענהו בזה. טעמה יותר, משום שמצווה לרפות איש ישראל, ונמצא שהמדיר עושה כן לשם קיום מצווה מוטלת עליו ולא להנאת החולה. וזה מותר אף על פי שנגרמת הנאה לחולה על ידי כך. מה ששנינו במשנה אבל לא רפואת ממון, היינו שאסור למדיר לרפות את בהמתו של המודר, לפי שבזה אינו מקיים חיוב המוטל עליו, שאינו מחויב לרפא את בהמת חברו ונמצא שהוא מענה אותו בזה. ומדובר באופן שיש כאן רופא אחר שאינו חייב לרפותה כדי להציל את ממונו משום מצוות השבת הוידה, מכיוון שיכולה להינצל על ידי רופא אחר. אבל אם המדיר עצמו חולה, יש מצווה לרפותו אפילו אם יש רופא אחר, ולכן מותר למדיר לרפותו. מביאה הגמרא אופן שמותר למדיר לסייע ברפואת בהמת המודר. אמר רב זוטרא בר טוביה, אמר רב, אף שאסרו למדיר לרפות את בהמת המודר, אבל אומר לו המדיר למודר, שם פלוני יפל על הבהמה או שם פלוני רע לה, שכיוון שלא מרפא אותה בידיו, אין להחשיבו כמענה אותו, ולמרות שמכוחו יודע הבעלים איזה שם ליתן לה ומחמת כן היא מתרפא, אין זו חשובה הנאה באה ממנו ואינו אלא גורם הנאה לבעלים. ועכשיו הגענו אל המשנה בדף מ"א עמוד ב', המשנה הראשונה בעמוד. מביאה המשנה עוד חילוקי דינים במודר הנאה. אומרת המשנה, ורוחץ עמו, מותר למודר לרחוץ עם המדיר באמבטי גדולה משום שאינו נהנה מן המדיר. אבל לא רוחץ עמו באמבטי קטנה מפני שנמצא שנהנה מהמדיר, שעל ידי שהוא רוחץ שם עולים המים על המודר ומהנהו. אבל באמבטי גדולה אין המים עולים על ידי רחיצת המדיר ואין המודר הנאה נהנה מן המדיר. דין נוסף אומרת המשנה, וישן עמו במיטה, מותר למודר לישון עם המדיר במיטה אחת. ורבי יהודה אומר שאין כוונת הנקמה להתיר אלא דווקא בימות החמה שאין המודר נהנה במה שהמדיר שוכב עמו. אבל לא בימות הגשמים מפני שהוא מהנהו. שעל ידי שהמדיר שוכב עמו הרי הוא מתחמם, כמאמר הכתוב במגילת קהלת פרק ד' פסוק י' א', גם אם ישכבו שניים וחם להם, ולאחד איך יחם. אבל בימות החמה מותר לו לשכב עמו יחד שאין לו צורך בחימום הזה. עוד דין מביאה המשנה, ומייסב עמו על המיטה, מותר למודר להסב עם המדיר על המיטה בשעה שאוכל, ואפילו בימות הגשמים שאסור להם לישון ביחד, שהסיבה המשותפת אינה מחממת כמו השכיבה. וכן אוכל עמו על השולחן, מותר למודר לאכול עם המדיר על שולחן אחד, ואין חוששים שמא יבוא לאכול משל המדיר. ומבאר הראש, על פי המבואר במשנה במסכת חולין דף קופ זין עמוד ב', שאסור לשני אנשים לאכול בשר וגבינה על שולחן אחד, כי חוששים שמא יבואו לאכול אחד משל חברו. אבל שני אחסנאים מותר להם לאכול על שולחן אחד, זה בשר וזה גבינה, כי מאחר שאין מכירים זה זה, לכן זה מותר. וכאן אצלנו מותרים לאכול יחד, כיוון שהמדיר אסר עליו הנאה, אז מסתם אסונים הם זה את זה, יותר מאשר שני אחסנאים שאוכלים בשולחן אחד, זה בשר וזה גבינה, ולכן לא חוששים שיוכלו זה מזה. אבל אומרת המשנה, לא מן התמחוי, אסור למודר לאכול עם המדיר מתוך קערה אחת שמניחים לפניהם. תמחוי זוהי קערה גדולה שמרוקנים לתוכה את כל הסיר ומניחים אותה על השולחן, וממנה מערים לשאר הקערות, מן צלחת מרכזית כזו, כי אם המדיר אוכל מעט, נשאר בקערה יותר בשביל המודר, ונמצא שהמדיר מהנה את המודר. אבל אוכל עמו מן התמחוי החוזר, מותר לו לאכול עמו מקערה גדולה שהמזון ברב כל כך, עד שבוודאי לא יאכלו שניהם לבדם את כולה, אלא יחזירו את שיירי המזון לבעל הבית. באופן זה אין המודר נהנה מן המדיר, אם ימעט המדיר באכילתו, מאחר שיש בה כדי צורך שניהם כמה שיחפצו. אבל הראש מפרש שהתמחוי החוזר, הכוונה שלאחר שמסיימים לאכול, מחזירים את הקערה לבעל הבית, והוא ממלא אותה שוב עד שיוכלו כדי סובעם. באופן זה מותר להם לאכול יחד, כיוון שהמודר אינו נהנה מן המדיר. ואילו המפרש מפרש, כאן במסכת נדרים שאסורים לאכול מן התמחוי, משום שבעל הבית מרבה במזון גם בשביל המדיר, ונמצא שהמודר כן נהנה ממנו. ותמחוי החוזר, הכוונה, שאוכלים מעט ומחזירים השאר לבעל הבית, שנמצא שלא נתרבה מאכלו בשביל המדיר, שהרי אף אם יש שם הרבה, אין הוא אוכל אלא מעט. זוהי המשנה שלנו הראשונה בדף מ"א עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא את הדין של רחיצה באמבטי. תניא, נאמר בברייתא שמופיעה בתוספתא, לא ירחץ עמו באמבטי ולא ישן עמו במיטה אחת, בין באמבטי או במיטה גדולה, בין באמבטי או במיטה קטנה. דהיינו, שאף באמבטי גדולה אסור לו לרחוץ עמו, אף על פי שבזה אין המודר נהנה מן המדיר, שאינו מעלה עליו את המים, מכל מקום אסור, משום גזירה שמא יבוא לרחוץ עמו באמבטי קטנה. וכן אסור לישן עמו אף במיטה גדולה, שאינו מתחמם על ידו, או בימות החמה שאין הנאה בחימום. שוב, משום גזירה שמא יבואו לישן יחדיו במיטה קטנה בימות הגשמים. אילו הם דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, במיטה גדולה אפילו בימות הגשמים, ובמיטה קטנה בימות החמה מותר להם לישן יחד, כי במיטה גדולה אינם נוגעים זה בזה ואינם מחממים זה את זה ואינו נהנה ממנו. ולא גזרו על מיטה גדולה שמא יבואו לישן גם במיטה קטנה. וכן בימות החמה מותר אפילו במיטה קטנה, כי אין הנאה מחמת החימום. ולא גזרו על ימות החמה משום ימות הגשמים. וכן רוחץ מותר לו לרחוץ עמו באמבטי גדולה שאינו מעלה עליו את המים, ואין חוששים שמא יבואו לרחוץ גם בקטנה. וכן מזיע עמו בקטנה מותר למודר להיכנס יחד עם המדיר אפילו לאמבטי קטנה כדי להזיע, כיוון שאין שם חום אלא זהה לבד, ואין תוספת חום על ידי שגם המדיר נמצא שם. שנינו במשנה, אבל מייסב עמו על המיטה ואוכל עמו על השולחן, אבל לא יאכל עמו מן התמחוי, אבל אוכל עמו מן התמחוי החוזר. מבארת הגמרא, מהו תמחוי החוזר? אמר רבי יוסי בר חנינה, התמחוי החוזר, היינו מן התמחוי החוזר לבעל הבית, שהקערה גדולה ויש בה די מזון כדי שיוכלו שניהם ויותירו ויחזירו הנותר לבעל הבית. כך פירושו של הרן, ובזה אין המודר נהנה ממיעוט אכילת המדיר, כפי שכבר ביארנו במשנה. וכעת הגענו למשנה השנייה בדף מ"א עמוד ב'. המשנה מונה דברים נוספים האסורים במודר הנאה. אומרת המשנה, לא יאכל עמו אסור למודר לאכול עם המדיר מן האבוס, קערה גדולה וארוכה דומה לאבוס של בהמה, שנותנים לפני הפועלים לאכול ממנה, כי מתוך שהפועלים תורכים הרבה במלאכה, הרי רעבונם גדול ואכילתם מרובה. ואף שיש מזון הרבה בכלי, אינו יתר על צורכם, ונמצא המודר נהנה מהמדיר אם ימעט עלה באכילתו, שעל ידי זה יגדל חלקו של המודר, ויוכל להוסיף ולאכול. ואם נזכרו המדיר והמודר אצל בעל הבית אחד לחפירת קרקע, לא יעשה עמו באומן, אסור למודר לחפור עם המדיר בשורה אחת שבקרם, משום שעל ידי שהמדיר חופר בקרקע שאצלו, הרי הוא מרקח גם את הקרקע הסמוכה לה, שיהיה נוח לחפור בה, והרי הוא מהנה את המודר שתהיה מלאכתו קלה יותר. אלו הם דברי רבי מאיר, והחכמים אומרים, עושה מותר למודר לחפור עם המדיר, והוא ברחוק ממנו. והדין הזה דווקא באופן שהמדיר חופר ברחוק ממנו, שבאופן זה אין המודר נהנה מחפירת המדיר. זוהי המשנה השנייה שלנו בדף מ"א עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא הקצרה שאחרי המשנה. ואירת הגמרא באיזה אופן החלקו רבי מאיר וחכמים. אומרת הגמרא, בקרוב עם מקום חפירת המדיר קרובה לשל המודר לא פליגי. דאסיר, לא נחלקו רבי מאיר וחכמים ושניהם מודים שאסור למודר לחפור, משום שהמדיר מרפא את הקרקע לפני המודר ומקל עליו לחפור. כי פליגי ברחוק. מתי נחלקו רבי מאיר וחכמים? כשהמודר חופר בריחוק מקום מהמדיר. באופן זה אין חפירת המדיר מרקחת את הקרקע שהמודר חופר בה. וטעם מחלוקתם, רבי מאיר סבר גזרינן רחוק משום קרוב. גוזרים שלא יעבוד במקום רחוק, משום שחוששים שמא יעבור לעבוד איתו גם במקום קרוב, שזה אסור משום דקמרפילי להר הקמי, שהמדיר מרפא ומרקח את הקרקע לפני המודר. ורבנן סברי, לא גזרינן. חכמים סוברים שלא גוזרים רחוק משום קרוב. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים את לימוד שני הדפים, דפים מ' ומ' א' עם המסכת נדרים, עם 12 שאלות לשינון סיכום וחזרה. שאלה ראשונה, מדוע רבא רצה שכולם ידעו שהוא חולה? שאלה שנייה, מדוע לא מבקרים חולה בג' שעות ראשונות ובג' שעות אחרונות של היום? שאלה שלישית, מיטרא במערבא סהדא רבא פרט למאי נפקא מינה? שאלה רביעית, באיזה אופן אסור לטבול בנהר פרט גם בתשרי? שאלה חמישית, נהר שמתייבש פעם בשבע שנים, האם מותר לטבול בו? שאלה שישית, להלכה, האם מותר לטבול בנהרות או שצריך לחשוש לרבו הנוטפים על הזוחלים? שאלה שביעית, מה הפירוש הפסוק בחוסר כל? שאלה שמינית, מדוע גדול נס חולה שנתרפא מנס של חנניה, מישאל ועזריה? שאלה תשיעית, איזה חולים לא מבקרים ומדוע? שאלה עשירית, מה הפירוש רפואת הנפש ורפואת ממון לפי אהבה אמינה ולפי המסקנה? שאלה 11, האם מותר למודר להתרחץ באמבטי ולשכב במיטה עם המדיר? והשאלה האחרונה, האם מותר למודר לאכול מאותה צלחת של המדיר? אלה הם 12 השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על דפים מם וממא ממסכת נדרים, וכאן אנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום. יום שישי, תזיין בתמוז תשע"ה, ערב שבת קודש, פרשת בלק, 17 בתמוז תשע"ה. כאמור, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה את דפים מם וממלף ממסכת נדרים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בתחילתו של שבוע טוב חדש הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, לישועה ולנחמה. ביום ראשון, חי בתמוז תשע"ה, תענית 17 בתמוז נדחה עם דף מבית ממסכת נדרים. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך. שבת שתהיה מלאה מלאה בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. עם שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה ממקור הברכה. חלכם לאורה איתה אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.